طول به صغير خوش شوی آواز افتادی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, חף בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פ"ט, הדף ה-89. השתבח שמו הגדול עד, ואם מסכת בבא קמא מכילה בתוכה קי"ט דפים, 119 דפים, הווה אומר שבסיום השיעור נתייצב מרחק 30 דפים, ו-30 ימים מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה. ביום חמישי חף באדר א' תשפ"ד, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעדינו ובעד כלל ישראל, לישועת הכלל וישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו, יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק עין, למנצח לדוד להזכיר אלוהים להצילני אדוני לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, ישובו על עקב בושתם, האומרים מאח אח, יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך, ואני עני ואביון אלוהים, חושה לי, עזרי ומפלטי אתה, אדוינוי אל תאחר. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריהו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב, אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פ"ח במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם גר כשר למלכות ומדוע, והתשובה אינו כשר שנאמר מקרב אחיך, מהמובחר שבאחיך. שאלה שנייה, מניין נלמד שבט פסול לעדות, והתשובה מהצד השווה שבגזלנו ואישה או קטן שאינם זהירים בכל המצוות, או מלא יומתו אבות על בנים. שאלה שלישית, מה ואמינה להכשיר עבד בעדות, והרי נלמד דינו מאישה בגזירה שווה, משיבים התוספות, משום שאין לומדים מגזירה שווה זו אלא להחמיר לחייבו במצוות, אבל לא לגורעו מאיש ולפוסלו כאישה לעדות. שאלה רביעית, למסקנה מדוע כתבה התורה על אבות ולא על אבותיהם, והתשובה אגב שהוא צריכה לכתוב על בנים ללמד על פסול העבד לעדות, כתבה גם על אבות. שאלה חמישית, הכותב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מותו, מה הדין אם אחר הבן ומת בחיי האב ומדוע? והתשובה, לרבי יוחנן לא קנה הלוקח, משום שקניין פירות של האב כקניין הגוף, ובעצם הבן מחר דבר שלו שלו, ולריש לקיש קנה, משום שקניין פירות לאו כקניין הגוף. השאלה האחרונה לדף פ"ח הייתה, מה דין אישה שמחרה מנכסי מילוג ומתה בחיי בעלה ומדוע? והתשובה, רב ירמיה רצה לומר שכיוון שאין קניין פירות של הבעל כקניין הגוף, מכרה קיים, אבל שמואל דחה זאת, משום שבאושה התקינו, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו, בדף פ"ח במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ' בשבט, תשפ"ד, עיקר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פ"ט במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ח עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים, ומן המילים חרש שוטה וקטן, פגיעתן רעה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף פז עמוד א', חרש שאינו שומע ואינו מדבר, וכן שוטה וקטן, פגיעתן רעה, הפגישה בהם בעניין נזקים תמיד רעה למי שפגשם, בין אם הזיקו ובין אם הוסקו. כיוון שאדם החובל בהם חייב לשלם להם, ואילו הם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים משום שאינם בני עונשין. העבד הכנעני והאישה הנשואה, פגיעתן בעניין נזקים תמיד רעה למי שכנגדם, שכן החובל בהם חייב בתשלום כל חמשת הדברים, והם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים, שהרי אין להם מה לשלם. כיוון שמה שקנה עבד קנה רבו, ומה שקנתה אישה קנה בעלה. אבל אינם פטורים באמת, אלא רק מחמת שאין להם נכסים, ולכן הם משלמים לאחר זמן כשיהיה להם ממון. כגון אם נתגרשה אישה או נשתחרר העבד ויש להם נכסים, חייבים לשלם. מביאה הגמרא מעשה בעניין זכות האישה בנכסיה כשהיא תחת בעלה. אימי דרב שמואל ברבא, אמו של רב שמואל ברבא מהעיר אגרוניה, אבא נשיא ותלי, הייתה נשואה לרבי אבא, וכשהייתה נשואה לו, כתביתינו לנכסה, היא כתבה את נכסה המלוק שלה, שיהיו לרב שמואל ברבא ברא, הבן שלה לאחר מותה. נכסי מלוג הם הנכסים שהאישה מכניסה לרשות הבעל בשעת נשואיה, ואינה שמה את שוויים בכתובתה, וכן מה שקונה לעצמה לאחר הנישואין, שדינם שהבעל אוכל את פירות הנכסים הללו, הקרן קיימת ושייכת לה, לעניין שאם ייפסדו או יובדו, ולאחר שמת הבעל, נכסים אלו נשארים אצלה. אז אמו של רב שמואל ברבא מאיר אגרוניה, הייתה נשואה לרבי אבא, וכשהייתה נשואה לו, כתבה את נכסי המלוק שלה שיהיו לרב שמואל ברבא הבן שלה לאחר מותה. בת ארדה שכיבה, לאחר שמתה אמו, אז על רב שמואל ברבא, קמי דרב ירמיה ברבא. הלך רב שמואל ברבא לפני רב ירמיה ברבא, והראה לו את השטר שבידו. וקמי בנכסי, מידו רבי ירמיה בנכסי אמו, מחמת השטר שבידו, וכך הוציא את הנכסים מרשות רבי אבא בעלה, שהיה צריך ליורשה, ונתנם לרב שמואל בנה. אז על רבי אבא, הלך רבי אבא בעלה, אמרה למילתא קמי דרבי הושעיה, אמר את הפסק דין הזה לפני רבי הושעיה, אז על רבי הושעיה, ואמרה, גם הוא אמר את הפסק הזה, קמי דרב יהודה. אמר לי, אמר רב יהודה, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ומתה בחייו, הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, משום שתקנו חכמים, שהבעל נחשב כלוקח ראשון לגבי נכסי מילוג של האישה, והוא קודם ללקוחות האחרים שקנו ממנה לאחר שניסית. וממילא, גם כאן, אף שאימו של רב שמואל נתנה לו את הנכסים בחייה, אינו עדיף מלקוחות, ורבי אבא בעלה זוכה בנכסים לאחר מותה. ונכסים אלו מכונים, נכסי מלוג, כן מליגת הראש, שתולשים את השיער ומניחים את הראש, כך גם כאן, הבעל אוכל את הפירות ומניח את הגוף, כלומר את הקרן. כך מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קוף למתת. והלשון של רש"י שתקנו חכמים, שהבעל נחשב כלוקח ראשון לגבי נכסי מלוג. וכוונתו למבואר במסכת בבא בתרא בדף קוף למתת, שיפו חכמים את כוח הבעל, שמלבד זה, שהוא יורש את אשתו לאחר מותה, יהיה דינו כלוקח ראשון, כלומר, כאילו כנעם ממנה בזמן שנשאה, וממילא כשמתה האישה זוכה בהם למפרע מעת הנישואין. וגם אם מכרה אותם בינתיים לאחרים, הוא מוציא אותם מיד הלקוחות. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמרו, אמרו את ההלכה הזו שאמר שמואל קמי דרב ירמיה ברבא, שרב ירמיה ברבא הרי העמיד את רב שמואל בנכסי אמו, מחמת שנתנה לו את הנכסים הללו בחייה. אמר לו, אמר רב ירמיה ברבא, מה שפסקתי כן ולא אמרתי שהבעל יכול להוציא מיד הלוקח, שהוא בעצם בנה של האישה, הוא רב שמואל שקיבלם במתנה, היינו משום דענה מתניתין ידענה. אני יודע את פסק המשנה בעניין הזה, דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קוף למדווה ועמוד א', אדם הכותב את נכסיו לבנו, מהיום ולאחר מותו, והוא הדין עם כתבן לאדם אחר שאינו בנו, אומר הרשב"ם. דהיינו שגוף הנכסים יהיה קנוי לו מהיום, אבל ישתמש בהם רק לאחר מיטת האב, הדין הוא שהגוף שייך לבן מעטה, והאב אוכל את פירותיהם ומשתמש בהם עד שימות. ולאחר מיטת האב זוכה הבן גם באכילת הפירות, וכיוון שבחיי האב מחולקת הבעלות על הנכסים, הגוף שייך לבן והפירות שייכים לאב, לכן הבן אינו יכול למכור אותם לגמרי, מפני שהם עדיין ברשות האב לגבי אכילת פירות, ואב אינו יכול למכור אותם לגמרי, מפני שהם כבר כתובים כמתנה לבן, והגוף קנוי לו. ואף שאין אחד מהם יכול למכור גם את הגוף וגם את הפירות, מכל מקום, כל אחד יכול למכור את חלקו, ולכן אם מחר האב את הנכסים, הרי הם מחורים ללוקח לאכילת פירות עד שימות האב, כזכותו של האב, וכשימות האב זוכה הבן גם בפירות. ואם מחר הבן את הנכסים, חלה המחירה לגבי הגוף בלבד, אבל אין לו ללוקח בפירות הנכסים כלום עד שימות האב. מדייק רבי ירמיה, משמע מן המשנה הזו, שרק בחיי האב אין הלוקח מהבן זוכה בפירות הנכסים. אבל כי מה יתאב כשימות האב והבן ראוי לזכות בפירות הנכסים? מיה מכל מקום איתלה ללוקח, יש ללוקח גם את הפירות, שהרי הבן מחרם לו, ומשמע שכנעם בכל אופן. ואף על גב דמת הבן שמחר את הנכסים בחיי האב. ונמצא שמעולם לא עטו לו באו הפירות לידי הבן, ומכל מקום זכה בהם הלוקח לאחר שמת האב. לפני שמביאה הגמרא את סיום הוכחת רב ירמיה ברבא מן המשנה הזו, היא מבארת כיצד הוא מפרש את דברי המשנה שם. אומרת הגמרא, רב ירמיה סבר בביאור דברי המשנה כדברי רבי שמעון בן לקיש, דאמר, לא שניין חילוק אם מת הבן שמכר את הנכסים בחיי האב דמעולם לא עטו לידי דבן, שלא הגיעו הפירות לידי הבן, שהרי כשמת הבן עדיין לא מת אביו, ולא שניים מת האב בחיי הבן, דעתו לידי דבן, שכבר באו הפירות לידי הבן, בכל אופן שיהיה, לאחר מיטת האב, קנה לוקח אף את פירות הנכסים מהטעם שיבואר לאלן. ומביאה הגמרא את מקור דברי רבי שמעון בן לקיש. דאיתמר נאמרה מחלוקת זו לגבי הדין המבואר במשנה, שאם אחר הבן את הנכסים שקיבל מאביו, אין לו ללוקח עד שימות האב, ולא יתבהר בפירוש במשנה מה הדין אם מחר הבן את הנכסים בחיי האב ומת הבן בחיי האב קודם שזכה בפירות הנכסים, האם זוכה הלוקח בפירות, כן או לא? נחלקו בזה המוראים, רבי יוחנן אמר לא קנה הלוקח, וריש לקיש אמר קנה הלוקח, ומבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר שלא קנה הלוקח, אמר לך הוא יאמר בבהירות העמו, כי קטן עם התניתין, מחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, מה שאמרה המשנה שאם אחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב ומשמע דחימה אית האב איתלה ללוקח, משמע שכשימות האב יזכה הלוקח בפירות הנכסים, היינו רק באופן דלא מת הבן בחיי האב, משום דכשמת האב עד ובאו הפירות לידי הבן ונקנו לו לגמרי, וכיוון שמחר ללוקח את הקרקע וכל הזכויות שיש לו בה, זכה הלוקח עכשיו בפירות שהיה הבן ראוי לזכות בהם. והיינו כסברה מבוארת לאלה בדווחי תמות ב' שבכל מקח כוונת המוכר למכור ללוקח את כל הזכויות שיש לו במקח. אבל אם את הבן בחיי האב דמעולם לא עטו פירות הנכסים לידי דבן, מעולם לא באו פירות הנכסים לרשות הבן, באופן זה כי מה יתאב נמי להתלה ללוקח, אף כשימות האב לא יקנה הלוקח. ומבארת הגמרא את העמו על מה כסבר מבואר מדברי רבי יוחנן שהוא סובר, שקניין פירות שיש לאב בנכסים הללו שנתן לבנו, כקניין הגוף דמי, נחשב כאילו גוף הנכסים גם כן שייך לאב. ולמה? כי אין גוף החפץ עומד אלא לפירותיו. דהיינו שאין בו שום תועלת, אלא על ידי ההשתמשות בו, ואילו הם פירותיו. וכיוון שאין הפירות שייכים לבן בחיי האב, הרי זה כאילו אין לו עתה כלום, והכל בחזקת האב. אז קניין פירות שיש לאב בנכסים הללו שנתן לבנו, כקניין הגוף דמי, נחשב כאילו גוף הנכסים גם כן שייך לאב, לעניין שאי אפשר למוכרו בחייו. וקיבל הבן רק את הזכות לקבל את הנכסים לאחר מיטת האב. וכיוון שמת הבן קודם שמת האב, נמצא, דחי זווין, כשמחר הבן את הנכסים בחיי האב, לאו דידי זווין, הוא לא מחר נכסים השייכים לו, אלא שייכים לאביו. ולכן לא זכה בהם הלוקח, אף לאחר מיטת האב. כך כאמור סובר רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא לבאר, ורבי שמעון בן לקיש שאמר, שלאחר מיטת האב קנה לוקח את הפירות סובר, כי קטן עם התניתין, מה שאמרה המשנה, שמחר הבן בחיי האב, אין לה לוקח זכות בהם. עד שימות האב, ומשמע, דכי מה יתאב, מי יתאית ללוקח, מכל מקום כשימות האב יזכה בהם הלוקח, דין זה שייך בכל האופנים, לא שנה, לא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי דבן, לא משנה אם מדובר שלא מת הבן בחיי האב, שכבר באו הפירות ליד הבן, ולא שנה, כשמת הבן בחיי האב, אף על גב דלא עטו הפירות ליד דבן, לא הגיעו הפירות לידי הבן, בכל אופן קנה לוקח את הפירות לאחר מיטת האב, ומבארת הגמרא את טעמו של ריש לקיש, על מה כסבר, מבואר מדברי ריש לקיש שהוא סובר שקניין הפירות שיש לאב בנכסים שנתן לבנו, לאף כקניין הגוף דמי, אין זה נחשב כאילו יש לו בהם גם קניין הגוף, אלא שגוף הנכסים קנוי לבן לגמרי בחיי האב, וממילא, כי כזווין, כשמחר הבן את הנכסים בחיי האב, דידי כזווין, נכסים השייכים לו, לבן, את זה מחר הבן, ואף אם מת הבן לפני האב, זוכה בהם הלוקח לאחר מיטת האב, כיוון שהיה לבן לבדו קניין הגוף עוד לפני מיטת האב. מביאה הגמרא את ההלכה בנידון הזה, ואנה נשתה, וכמי אנו פוסקים עתה, הרי בן רבי ירמיה בר אבא ובן רבי יהודה, כרבי שמעון בן לקיש סבירה לו, הם סוברים כרבי שמעון בן לקיש, שאף אם מת הבן בחיי האב, הלוקח זוכה בפירות לאחר מיטת האב. עכשיו מביאה הגמרא את סיום דברי רבי ירמיה בהוכחתו מן המשנה. וכאמר רבי ירמיה בר אבא, שיש להוכיח מהמשנה כפי שפסק במעשה של רב שמואל ורבי אבא, שמה שנתנה האם לבנה תקף. איסל כדאי לך אם יעלה על דעתך שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אם כן כי מה יתאב כשמת האב ובאופן דמית הבן בחיי האב, שהבן כבר מת בחיי האב ומעולם לא זכה בפירות הנכסים? המי איתלה ללוקח, מדוע ההלכה היא שהלוקח זוכה בפירות, והרי כיוון שיש לאב את קניין הפירות, הרי זה כאילו יש לו את קניין הגוף. וכי כזווין היא כשמחר הבן לאותו לוקח, לאו דידי כזווין, הוא לא מחר נכסים שלו, אלא מחר נכסים של אביו. אלא לאף שמאמינה, האם לא מוכח מן המשנה הזו, שסוברת שקנה הלוקח, שקניין פירות שיש לאב, לאו כקניין הגוף דמי, ולכן, אף שהפירות שייכים לאב, יכול הבן למכור את הגוף, וחל המקח אף אם מת הבן בחיי האב. יש ללמוד מן הדין הזה, גם את הדין במעשה של רב שמואל, שהרי דין נכסי מלוגו, שהגוף שייך לאישה והפירות שייכים לבעל, וכיוון שקניין פירות אינו כקניין הגוף, אם כן אף שהבעל אוכל את הפירות בחייה, אין זה מחשיב את הנכסים כשלו, ויכולה האישה לתת אותם במתנה לבנה, שיזכה בהם לאחר מותה. ואף אם היא תמות לפני בעלה ונמצא שמעולם לא באו הפירות לרשותה, מכל מקום חלה המתנה. וכמו שהבן יכול למכור את הגוף, אף שמעולם לא זכה בפירות. עכשיו מביאה הגמרא את תשובתו של רבי יהודה החולק על רבי ירמיה, וטען שהאימא לא יכלה לתת לבנה, אלא בעלה הוא היורש. מביאה הגמרא את תשובתו של רבי יהודה לראיה הזו. האדרוה, החזירו השומעים תשובה זו של רבי ירמיה לקמי לפני רבי יהודה. ואמר להו, אמר רבי יהודה, אחי אמר שמואל, זו, משנה זו העוסקת בדיניו שכתב את נכסיו לבנו, אינה דומה למשנתנו, לא דומה לנידון שלנו של אישה שכתבה את נכסי המילוק שלה לבנה. מה הייתה מה? מה טעמו של שמואל בזה? אמר רב יוסף, בשלמה ראיה זו הייתה נכונה, הייתה ניפחה. אם היה תנא שונה את הדין באופן הפוך, דהיינו, הכותב נכסיו לאביו ושיזכה אב עכשיו בגוף הנכסים ולאחר שימות הבן, יזכה אב גם בפירות ומחריו את הנכסים בחיי הבן, קנה לוקח. והיה ריש לקיש שומר שאף אם מת האב בחיי הבן ולא הגיעו הפירות מעולם לידו, מכל מקום זוכה הלוקח בפירות לאחר מיטת הבן. אם כך היה כתוב, איכא למפשט מינה, היה אפשר להוכיח לקניין הפירות של הבן בנכסים, לאו כקניין הגוף דמי. אינו נחשב כאילו יש לו בהם גם את קניין הגוף, אלא הגוף שייך לגמרי לאב, ולכן בידו למוכרם בחיי הבן. ואף שלא באו הפירות ליד האב, מכל מקום לאחר מיטת הבן, יזכה הלוקח גם בפירות. אלא אשתדה קטני. אבל עכשיו ששנה עתנה את הדין דווקא במקרה של הכותב נכסיו לבנו, ובאופן זה אמר ריש לקיש שמחר הבן את הנכסים ומת הבן בחיי האב, זכה הקונה בפירות לאחר מיטת האב, הרי ייתכן שאין טעמו משום שקניין הפירות של האב אינו כקניין הגוף. אלא ייתכן שהטעם שזכה הלוקח הוא משום שהבן ראוי ליורשו. וכיוון שאף ללא מתנה זו עתיד הבן לרשת את האב לאחר מותו, לא ייתכן שהייתה כוונת האב במתנה הזו שיזכה הבן בנכסים רק לאחר מותו. שהרי גם ללא מתנה, הבן יורשו. אלא ודאי הייתה כוונתו שיהיה גוף הנכסים שייך לבן לעניין זה שיוכל למוכרו כבר עכשיו בחייו. ולכן כשמחר הבן את הנכסים, חלה מחירתו לגמרי. ואף אם מת הבן בחייו. אבל במקרה של רב שמואל בר אבא, לא שייך את הסברה הזו. אלא כיוון שיש לבעלה קניין פירות, הרי זה כאילו יש לו את קניין הגוף. והוא מעכבה מלמכורו לתת את הנכסים במתנה. ולא זכר רב שמואל בנה בנכסים, אלא רבי אבא הבעל יורשה מאשתו. מקשה הבעל על ביאורו של רב יוסף. אמר לי הבעל לרב יוסף, לדבריך שטעמו של שמואל לחלק בין הנידונים הוא כיוון, שלגבי הכותב נכסיו לבנו הבן ראוי ליורשו, אם כן מדוע, אם הייתה המשנה עוסקת בבן שכתב את נכסיו לאביו, אתה סובר שהייתה ראיה לדברי רב ירמיה, כמו שאמרת, עתו וכי, רק ברא ירית אבא, אבא לא ירית ברא, בן יורש את אביו ואילו אבא לא יורש את בנו, והרי כשאין בנים לבן, האב הוא היורשו, ואם כן, גם אם הייתה המשנה עוסקת בכותב נכסיו לאביו, לא הייתה ראייה שקניין פירות אינו כקניין הגוף, אלא היה אפשר לומר שהטעם הוא, כיוון שאב עתיד לרשת את בנו, אף ללא המתנה, ובוודאי לא התכוון הבן להקנות לו את הנכסים רק לאחר מיטתו, אלא רצה להקנותם לו כבר מעכשיו, שיוכל למוכרם לאחרים. אלא הטעם שלא אמרת כך, הוא מחמת שאתה סובר, שאם היה הטענה אומרת דינו באופן שכתב נכסיו לאביו, היינו מפרשים שמדובר שיש לבן הזה בן הראוי ליורשו לפני אביו. והטעם שכתב את נכסיו לאביו אינו כדי שיזכה בו מיד, אלא להברוכינו לנכסי מברי קעתי. הוא בא להבריח את נכסיו מבנו שלא יירשנו לאחר מותו, אלא רצה שאביו יירשם. ומכך שאב יכול למוכרם אף שללא המתנה לא היה עתיד ליורשו מוכח, שקניין הפירות של הבן אינו כקניין הגוף, ולכן אינו מעכב על אביו מלמכור את הנכסים. אם כן לחנמי, גם כאן במשנה, כפי ששנאה תנא כותב נכסיו לבנו, יש לפרש שכוונתו הייתה שיזכה בנכסים רק לאחר מותו ולא בחייו, ואף שהבן ראוי ליורשו גם ללא מתנה זו, ולכאורה זו מתנה מיותרת, כמו שהיה קשה לך, צריך לומר שיש לאב הזה בנים נוספים הראויים ליורשו, ומה שכתב את נכסיו לבן הזה, להבריחינו לנכסי מאחואתי, התכוון להבריח את הנכסים מהאחים של הבן הזה שלא ירשו עמו, אלא בן זה יירש לבדו. וכיוון שאמרה המשנה שהבן יכול למוכרם בחיי אביו, ומבואר בדברי ריש לקיש שאף אם מת הבן בחיי האב יזכה לוקח בנכסים לאחר מיטת האב, בוודאי הטעם בזה הוא כיוון שקניין הפירות שיש לאב אינו חשוב כקניין הגוף, ואינו מעכב על הבן מלמכור את הנכסים. וחוזרת רעייתו של רב ירמיה מן המשנה הזו שקניין פירות אינו כקניין הגוף, וכמו שהאב לא יכול לעכב על הבן מלמכור בנכסים, כך הבעל לא יכול לעכב על אשתו מלתת את נכסי המילוק שלה לבנה, ולאחר מותה זכה הבן בנכסים. מכוח הקושייה הזו הבאי מבאר באופן אחר מדוע אמר שמואל שאין המשנה הזו דומה לנידון של נכסי מילוג. אלא מהי אינה דומה למשנתנו? מדוע אמר שמואל שמשנה זו שהבן רשאי למכור בנכסי אביו וחל המכירתו, אף אם מת לפני אביו, זה לא דומה לנידון של אישה שנתנה במתנה את נכסי המילוג שלה ומתה בחיי בעלה? משום תקנת אושה שהייתה בעניין הזה, דאמר רבי יוסי בר רבי חנינא. והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף נון, ובמסכת בבא מציעא בדף למדעים, ובמסכת בבא בתרא בדף נון, באושה התקינו, במסכת ראש שנה בדף למד א' מבואר שבסוף תקופת בית המקדש השני, גלתה הסנהדרין ממקומה ל10 מקומות שונים בזה אחר זה, ואחד המקומות הייתה בעיר אושה, ושם תקנו דייני הסנהדרין את התקנה הבאה, באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, ולאחר מכן מתה, אף שבחיי האישה לא היה לבעל אלא קניין פירות בנכסי השינו כקניין הגוף, מכל מקום הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, כיוון שחזקו חכמים את שיעבודו בנכסים ועשהו כלוקח ראשון שלהם. לעניין זה שאם תמות אשתו בחייו יוכל להוציא את הנכסים מיד הלקוחות, ותקנו זאת כדי שלא תהיה לבעל שנאה על אשתו שגורמת במכירתה שלא יירש אותה, ולכן אף שמעיקר הדין היה הבן ראוי לזכות בנכסיה, וכעין המבואר במשנה במסכת בבא בתרא שאם הבן מכר את נכסי אביו זכה הלוקח, כיוון שקניין הפירות שלה ושל הבעל אינם נחשבים כקניין הגוף, מכל מקום כאן הדין הוא שהבעל מקבל את הנכסים משום תקנת אושה. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא לתקנת אושה. אמר רבי דיבר רבי נפא ננא מתניא, גם אנחנו שנינו בברייתא דין שמוכח ממנו שתקנו חכמים את תקנת אושה, ודין זה הוא לגבי עדים זוממים. אם אמרו העדים, העדים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו בפנינו ביום פלוני ונתן לה את כתובתה, והאישה טוענת שלא נתגרשה ולא קיבלה את כתובתה, והאמת היא שהרי היא נמצאת תחתיו ומשמשתו, כלומר שלא גרשה, ולבסוף נמצאו עדים אלו זוממים שהעידו עליהם עדים אחרים שבאותו יום שהעידו שגרשה במקום פלוני, היו עמם העדים עצמם במקום אחר, ולא ייתכן שראו את המעשה הזה, וחייבה התורה עדים זוממים בעונש כפי שרצו להעניש את הנידון. אין אומרים שכיוון שהעידו בשקר שכבר קיבלה את כתובתה ורצו להפסידה בכך, שכשתתגרש באמת או תתלמן לא תגבה את כתובתה, ישלמו העדים הזוממים את כל כתובתה, והטעם שאינם משלמים את דמי כל כתובתה, כיוון שאין כאן הפסד ודאי של דמים אלו, שהרי ייתכן שגם ללא עדותם לא הייתה גובה את כתובתה, והיינו באופן שהייתה מתה לפני בעלה, ובאופן כזה לא הפסידו הכלום בעדותם. וכיוון שכך אי אפשר לחייבם בכל הדמים, אלא משלמים העדים רק את שיעור טובת הנאה כתובתה. כלומר את שווי כתובתה כפי שהוא עכשיו במצב המסופק הזה, שלא ידוע אם תמות האישה תחילה ולא תגבה כלום, או שיומות בעלה תחילה, או שיגרשנה ותגבה הכל. וטובת הנאה הכוונה, דבר מועט שאדם מוכן לשלם על ספק רווח שיהיה לו, שהרי ייתכן שבסוף לא ירוויח כלום מן המקח הזה. מבארת הברייתא כיצד יודעים איזה וכמה הוא שיעור טובת הנעת כתובתה, עומדים כמה דמים אדם רוצה ליתן בקניית הכתובה של אישה זו שיש בה אפשרות לרווח ויש אפשרות להפסד. האפשרות לרדכי שאם לבסוף נתערמלה, נתעלמלה או נתגרשה, תזכה בדמי הכתובה שהתחייב לה, והם לפחות 200 לבטולה ומנה לאלמנה וגרושה, ומלבד זה יכולה בעל להוסיף בכתובתה ולהתחייב לה ממון נוסף, וגם בנכסי צון ברזל שהכניסה האישה לבעלה והם כתובים בכתובתה. נכסים אלו נקראים נכסי צון ברזל משום שהם דומים לברזל שקשה לפוחתו, שאין שוויים נפחת לגבי האישה, אלא אם נפחתים הנכסים הבעל מפסיד ולא האישה. והלוקח יגבם לעצמו. הלוקח זה זה שקנה את הכתובה, והאפשרות להפסד היא שאם מתה בחיי בעלה, יירשן הבעלה ויזכה בכל הנכסים שהכניסה לו. וכן יהיה פטור הבעל מלשלם את דמי כתובתה ולא יקבל הלוקח כלום. את סך הממון הזה שהיה לוקח משלם לעבור כתובתה עכשיו, חייבים העדים הזוממים לשלם לה כיוון שהפסידוה שלא תוכל למכור את כתובתה. מסיים רבי דיברבין את רעייתו, ויסל כדאי תכם יעלה על דעתך לומר דל לאיתה לתקנת אושה, שאין לתקנת אושה, שאם אחרי האישה את נכסי המילוק שלה, הבעל מוציא מיד הלקוחות לאחר מותה. אין את התקנה הזו אלא מחירת המחירה גמורה היא, אם כן המי מדוע אמרה הברייתא ששווי כתובתה אינו כדמי כל הנכסים הכתובים בה. כיוון שאם תמות בחיי הבעל יירשן הבעלה ויזכה בכל נכסיה, והוא לוקח יפסיד ולכן אין העדים משלמים לה את כל כתובתה, והרי תזווין כתובתה, תמכור האישה הזאת כתובתה את נכסי צון לברזל הכתובים בכתובתה, לגמרי ללוקח. ואף לאחר מיטתה לא יוכל הבעל להוציאה מן הלוקח ונמצא ששווי כתובתה, אינו רק כדמי טובת הנאה שבה, אלא ככל שווי הנכסים הכתובים בכתובה. וכיוון שרצו העדים להפסידה את זה, התחייבו לשלם את שווי כל הנכסים הכתובים בכתובתה. ואם לא אמרנו זאת, שהעדים הזוממים מתחייבים לשלם את שווי כל הנכסים הכתובים בכתובה, מכאן ראיה שיש את תקנת אושה, שמחרה האישה את נכסה מילוק של הבעל, מוציא מיד הלקוחות לאחר מותה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמר אביי, למרות שמוכח מהברייתא שאין האישה יכולה למכור את כתובתה, אין זו ראיה לתקנת אושה. כיוון שאם אמרו שלולי תקנת אושה, האישה יכולה למכור בנכסי מלוג, שבהם הטעם הוא כיוון שאף בזמן שהיא נשואה הם נשארים ברשותה, שהרי הם הוזלו עם מפסידה ואם התייקרו עם מרוויחה, ולכן הם ברשותה אף לעניין מחירתם, ולולי תקנת אושה, לא היה יכול הבעל להוציא את הנכסים מיד הלקוחות? גם אם אמרו זאת, האם יאמרו גם שיכולה למכור בנכסי צון ברזל הכתובים בכתובתה, שבהם עוסקת הברייתא? והרי נכסים אלו עומדים ברשות הבעל, שאם התייקרו ירוויח ואם יוזלו יפסיד. ואף לולי תקנת אושה, אין האישה יכולה למוכרם, ולכן אמרה הברייתא, שהעידים אינם חייבים לשלם לה את כל שווי הנכסים שבכתובתה, שהם נכסי צון ברזל. והיינו כיוון שאינה יכולה למוכרם בחיי הבעל, אלא אם תמות בחיי הבעל, יירש אותה בעלה. וכמו שהוא יורש את כל נכסיה שלא נמכרו, והיא יכולה למכור נכסים אלו רק בשווי טובת הנאה, שאם ימות הבעל או יגרשנה, יחזירו אליה הנכסים. אבל אם היא תמות תחילה, יירשנה בעלה, כמו שמבואר בברייתא. אגב כך שעסקה הגמרא במכירת כתובה בטובת הנאה, דנה הגמרא, מי מקבל דמי מכירה אלו. אמר הבאי, נידון זה של מכירת הכתובה בשווי טובת הנאה, הועיל ואתה לידן, כיוון שבאה לידינו לדון בו, נעימה בה מילתא. נאמר בו דין מסוים, והוא שהאישה שמכרה את כתובתה בטובת הנאה, דהיינו שמכרה לאדם אחר את הזכות לגבות את כתובתה אם תתלמן או תתגרש, דמים אלו שקיבלה מהלוקח לאישה אביה, הם שייכים לאישה ואין לבעל חלק בהם כלל, כמו הטעם שיבואר להלן. מוכיח הבאי את דבריו, דיסל כדאי לך לבעל אביה, כי אם תעלה בדעתך לומר שהדמים הללו שייכים לבעל, אם כן מדוע אמרה הברייתא לגבי עדים זוממים שהעידו על אישה שהתגרשה וקיבלה את כתובתה, שכשהוזמו חייבים לשלם לה את דמי טובת ההנאה של כתובתה, לאמרו לה העדים, הרי יכולים העדים לומר לאישה, מה יפסידה לך? מה הפסדנו לך בעדותינו? והרי היא אבת מזבנת לה, גם אם היית מוכרת את כתובתך בטובת הנאה, לא היית מקבלת את הדמים לעצמך, אלא הבעלה ושקיל מנך. הבעל היה נוטל ממך את הדמים, וכיוון שלא היית זוכה בדמים, לא הפסדנו לך כלום. אלא ודאי מוכרח שדמי טובת הנאה של מכירת הכתובה שייכים לאישה, וממילא בכך שהעידו העדים שכבר קיבלה כתובתה, הפסידוה. שלא תוכל למוכרה ולקבל את דמי טובת ההנאה, ולכן העדים הזוממים משלמים לה את הדמים הללו. דוחה הגמרא את הוכחת הבעיה, אמר רב שלמן, אף אם הבעל נוטל את דמי טובת ההנאה מן האישה, מכל מקום יש לאישה תועלת ורווח במכירת הכתובה, משום דעל ידי מכירתה עיקר רווח ביתה. יש רווח נוסף לפרנסת ביתה, שהרי מסתבר שהבעל יוציא את הדמים שמקבל לפרנסת הבית, ונמצא שהיה לאישה הפסד מעידותם שכבר קיבלה את כתובתה ואינה יכולה למוכרה. ולכן חייבים העדים לשלם על כך, ואין מכאן ראיה שטובת ההנאה של מכירת הכתובה שייכת לאישה. מביאה הגמרא את ההלכה בנידון הזה, אמר רבא הלכתה, ההלכה היא שדמי טובת ההנאה של מכירת הכתובה שייכים לאישה, ולא רק שגוף המעות אינו ניתן לבעל, אלא אף אין הבעל אוכל פירות מדמים אלו, כלומר, אין זה ככל נכסי מלוג שהדינו שקונים בהם קרקע והגוף שייך לאישה והבעל אוכל את הפירות. לא, הבעל לא אוכל פירות. מה הטעם? מה הטעם שאין הפירות שייכים לבעל? משום שאומנם פירה תקינו לרבנן, חכמים תקנו שפירות נכסי האישה יהיו של הבעל. בתקנה זו הייתה כנגד חיוב הבעל לבדותה אם נשבט, כפי שאומרת הגמרא במסכת כתובות בדף מזין עמוד ב', אבל פירה דה פירה, את הפירות של הפירות שבאו מנכסיה, שלא באו מתוך הפירות הראשונים עצמם, אלא הם רווח צדדי שבא ממקום אחר, לא תקינו לרבנה, לא תקנו חכמים שיהיו שייכים לבעל, וכיוון שרווח זה של מכירת טובת ההנאה של הכתובה אינו נחשב כפירות הנכסים שברשות הבעל, אלא זה רווח צדדי שהיה לאישה, הבעל אינו זוכה בפירות הללו. מביאה הגמרא הוכחה אחרת לתקנה תושה. קיאתו כשבאו רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע מבי רב, מבית המדרש, אמרי הם אמרו תנינה שנינו במשנה לתקנה תושה. והכוונה למשנה לאל בדף פז עמוד א', העבד, הכנעני והאישה הנשואה, פגיעתן, הפגישה עמהם בניין נזקים תמיד רעה למי שפגשם בין אם מזיקם ובין אם מוזק על ידם, שהרי החובל בהן חייב בחמישה דברים המבוארים לאל בדף פי ג' עמוד ב', אלא שנותן את השלומי העבד לרבו ואת דמי שבט האישה לבעלה משום שמעשה ידיה שלו, ואילו הם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים משום שאין להם המון לשלם, שמה שקנה העבד קנה רבו ומה שקנתה האישה קנה בעלה, כאמור במסכת קידושין לדף חף ג' עמוד ב'. ואיסל כדאי תחליטה לתקנת אושה, ואם יעלה על דעתך שאין לתקנת אושה, ויכולה האישה למכור את נכסי המילוק שלה לגמרי, ואף אחרי מיטתה יישארו הנכסים ביד הלקוחות, הרי יהיו אנשים שירצו לקנות ממנה את הנכסים, כי אין להם לחשוש שהבעל יוציאם מידיהם. ואם כן, תזבין נכסי מילוק, תמכור האישה את הנכסי מילוק שלה, ואת דמי הנכסים תיתן לי, תיתן לה נכבל, ומדוע אמרה המשנה שאין לאישה מאיכן לשלם. אלא מכאן ראיה שיש את תקנת אושה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. הבעל שיורש את האישה מוציא את הנכסים שמכרה האישה לידי הלקוחות. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת ולטעמך גם לסברתך עדיין קשה. נהינה מדיית לתקנת אושה, אף על פי שתקנו באושה שהבעל מוציא מיד הלקוחות ולא מצי מזבנה לגמרי, ואין האישה יכולה למכור את הנכסים לגמרי, מכל מקום תזבין לנכסי מלוג בטובת הנאה, תמכור את הנכסי מלוג שלה בשווי טובת הנאה שבהם, והיינו בדבר מועט שיתנו לבני אדם תמורת הזכות בנכסים הללו, שאם היא תתלמן או תתגרש, כן יקבל הלוקח את הנכסים, ותיתן לי ותיתן לנכבל את הדמים שייתן לה הלוקח בתשלומי הנזק. ומדוע מבואר במשנה שפטורה לגמרי? אלא בוודאי מדובר במשנה באופן דלית לה, שאין לה אישה נכסי מילוק שתוכל למוכרם בדמי טובת הנאה, ואם כן החנמי, גם אם נאמר שלא תקנו כן באושה, אין קושיה מהמשנה, כיוון שגם כאן מדובר דלית לה, אין לה נכסי מילוק, ולכן אמרה המשנה, שאם האישה חבלה אין לה במה לשלם, ואין מכאן ראיה לתקנת אושה. אגב, שהביאה הגמרא את דין האישה שחבלה, היא ממשיכה לדון בזה. מקשה הגמרא מדוע אמרה המשנה שאישה שחבלה פטורה, ותזבין כתובתה, בטובת הנאה, הרי יכולה האישה למכור את כתובתה, מנה ומתיים, שיתחייב לבעלה בכתובה, שתיטול אם ימות או יגרשנה, בשווי טובת ההנאה שבהם, והיינו בדמים שירצו בני אדם לשלם על כתובתה, תמורת רווח זה, שאם אכן תתלמן או תתגרש, והיא זכאית לכתובתה, יתלו במקומה את המנה ומתיים, ותיתן לילה נכבל בתשלומי החבלה מן התשלום הזה. מתרצת הגמרא, מני משנה זו בשיטת מיהי, רבי מאירי. זוהי שיטת רבי מאיר דאמר במסכת כתובות בדף נ"ד עמוד ב', אסור לו לאדם שישעה, יקיים וישאיר את אשתו כשהיא נשואה לו, אפילו שעה אחת בלא כתובה. וכפי שהתבהר הטעם להלן, ולכן אינה יכולה למכור את כתובתה בטובת הנאה. דוחה הגמרא ואומרת, וטעם המאי, הרי מה טעמו של רבי מאיר שאסור לאדם להשעות את אשתו ללא כתובה, כדי שלא תהיה האישה קלה בעיניו להוציאה לגרשה, ועל ידי שהוא חייב לשלם את כתובתה, קשה בעיניו לגרשה. ואם כן אחר גם כאן, כשהאישה תמכור את כתובתה לא מגרש לה, יהיה קשה בעיניו לגרשה, כיוון די מגרש לה, אתו אנך דזבני, יבואו הלקוחות שקנו ממנה את הכתובה, וגבו לה לכתובתה מיני, ויגבו את כתובתה מן הבעל, ואם כן שוב חוזרת הקושיה, מדוע לא תמכור האישה כתובתה בדמי טובת ההנאה ותיתן את הדמים לנכבל? מתרצת הגמרא אל האטם שאינה צריכה למכור את כתובתה ולשלם לנכבל, משום שטובת הנאה זו מי לנינו? אלו הם דברים בלבד, כלומר אין זה ממון ממש, ומי לא משתעבדה? דברים אינם משתעבדים לניזק לתשלומי נזקו. מה שמשתעבד זה רק ממון ממש, ולכן אינה מחויבת למכור את כתובתה בדמי טובת הנאה ולשלם לנכבל על חבלתו. מסברה הגמרא כעת שאין משתעבדים לניזק אלא נכסים העומדים בשוויים ממש ולא דבר הנמכר מספק בטובת הנאה בלבד, מסביר הפני יהושע. דוחה הגמרא ואומרת, למה לא? מדוע אין דברים אלו משועבדים לתשלום נזקיה? והרי מי לדי מזדבנה בדינה רנינו? דברים אלו נמכרים בממון, וממילא טובת הנאה זו היא ככל דבר שווה כסף שמשתעבד לתשלומי הנזק וחייבת למכור את כתובתה בטובת הנאה ולשלם לנכבל. אלא מתרצת הגמרא באופן אחר הטעם שאינה צריכה למכור את כתובתה ולשלם לנכבל את דמי נזקו, משום דה שמואל, בגלל דינו של שמואל, דאמר שמואל, במסכת בבא מציעא בדף כ' עמוד א' ובמסכת כתובות בדף פ' עמוד ב', במסכת קידושין בדף מ"ח ובמסכת בבא בתרא בדף קמ"ז, אומר שמואל, מלווה המוכר שטר חוב לחברו שיגבה בו מהלווה במקומו, ולאחר המכירה חזר המלווה ומחלו, מחל ללווה על חובו הכתוב בשטר, החוב מחול. כיוון שחיוב הלווה לשלם ללוקח הוא מחמת שיעבודו למלווה עצמו, וכיוון שהמלווה עצמו מחל לו, אינו חייב לשלם ללוקח. ובביור הדין הזה נאמרו בראשונים כמה טעמים. שיטת הריף והרמב״ם, שמן התורה אי אפשר למכור שטר כלל, ורק תקנת חכמים היא שיוכלו המלווים למכור שטרות חוב, וכיוון שמעיקר הדין לא נמכר החוב כלל, והלווה נשאר משועבד למלווה בלבד, יכול המלווה למחול לו ולפוטרו. בשיטת רבינו תם היא שמכירת שטרות מועילה מן התורה, אבל המכירה לא כוללת את כל השיעבוד, שהרי בכל חוב ישנם שני שיעבודים, שיעבוד הגוף, שהוא עיקר החיוב, המוטל על הלווה עצמו לפרוע את החוב, וכתוצאה משיעבוד הגוף, יש גם שיעבוד נכסים, שהוא שיעבוד המוטל על כל נכסיו של הלווה, להיות אחראים לפיראון החוב שמוטל על הלווה, והמלווה יכול למכור רק את שיעבוד הנכסים של הלווה, שיהיה לוקח זכאי לגבות מהנכסים את החוב, אבל אינו יכול למכור את שיעבוד הגוף של הלווה, כיוון שאין בו ממש, וכיוון ששיעבוד זה נשאר אצל המלווה, הוא יכול למחול עליו ללווה, וכיוון שפוקע שיעבוד הגוף, ממילא פוקע גם שיעבוד הנכסים, ואין הלוקח יכול לגבות חוב שאינו קיים. שיטה שלישית, לשון רשי במסכת כתובות בדף פ"ה עמוד ב', שיכול הלווה לומר ללוקח שאינו בעל דברים שלו, והסביר קצת החושן של השיטה הזו, אין החוב נמכר כלל, לא שיעבוד הגוף ולא שיעבוד הנכסים, ומהות מכירת שטרות היא שהמלווה נותן ללוקח הרשאה לגבות את החוב במקומו וליטול את המעות לעצמו, וכיוון שכל כוחו הוא כשליחו של המלווה, פשוט שאם המלווה עצמו מחל על החוב, אין הלוקח יכול לגבותו. והשיטה הרביעית, שיטתו של רבינו חננאל, שבאמת אין זו מחילה ממש, אלא שיכול המלווה לומר ללוקח, עיינתי בחוב והתברר לי שטעיתי בחשבוני הראשון, ובאמת אין הלווה חייב לי כלום, והוא נאמן בזה. אז אם כן, מתרצת הגמרא שהטעם שהאישה החובלת אינה צריכה למכור את כתובתה ולשלם לנכבל את דמי נזקו, בגלל הדין של שמואל. דאמר שמואל, מלווה המוכר שטר חוב שיש לו על הלווה לחברו שיגבה מהלווה במקומו, ולאחר המכירה חזר המלווה ומחלו, מחל הלווה על חובו הכתוב בשטר, החוב מחול. כיוון שחיוב הלווה לשלם ללוקח הוא מחמת שיעבודו למלווה עצמו, וכיוון שהמלווה עצמו מחל לו, אינו חייב לשלם ללוקח, ואפילו היורש של המלווה מוכל ללווה על החוב וחלה מחילה, כיוון שהיורש עומד במקום המלווה לעניין החוב, וכיוון שאין הלווה חייב ללוקח אלא מחמתו, מועילה מחילתו לפתור את הלווה לגמרי. ולכן, אם נחייב את האישה למכור את כתובתה בטובת הנאה, יש חשש שתמחל אחר כך לבעלה על חוב הכתובה, ויפסיד ללוקח את הדמים ששילם לאישה בדמי הכתובה, שהרי עכשיו גם אם תתלמן או תתגרש, ולכאורה מגיעה לה הכתובה, לא ישלם בעלה ללוקח, שהרי האישה מחלה לו על הכתובה, ופטרה את הבעל מן החוב הזה. מקשה הגמרא אמרי, שאלו בני הישיבה, מדוע חשש זה פוטרה מן התשלומים? וכי מה בכך שתמחל ותפסיד ללוקח, והרי עכשיו זבונה תזבין? יכולה היא למכור את כתובתה בדמי טובת הנאה ללוקח שיתרצה בכך, ותיתן לי לנכבל את דמי חבלתו מהדמים שתקבל, ואם מחלה לגבי הבעל, תמחלה. ואם בסוף היא מחלה לגבי הבעל, תחול המחילה שלה ובאמת יפסיד הלוקח, אבל מה אכפת לנו בכך? הנכבל כבר קיבל את כספו. תרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, כל חוב שיש לאישה לגבי הבעל ואינה עתידה לגבותו לעצמה, ודאי מחלה לי, ברור שתמחל לבעלה לאחר המכירה כדי שבעלה לא יפסיד בדבר שאין לה הנאה ממנו. והפסידין אלא הוא זבינה בידיים, לא הפסידינו. ואין לנו רשאים להפסיד ללוקח בידיים את המקח הזה, ולכן לא חייבוה למכור את כתובתה. בררת הגמרא מדוע לא תמכור את הכתובה לנכבל עצמו. מקשה הגמרא וכי תימא, ואם תאמר ותקשה, תזבני נעלי לעוד אחב לבי, בטובת הנאה. תמכור האישה את כתובתה לאדם עצמו שחבלה בו בשווי טובת ההנאה שבכתובה, ושווי זה יהיה תשלום על חבלתה. ובזה אין כל חשש. שהרי אף היא מחלה, גם אם בסוף תמחל על הכתובה לגבי הבעל, לבעלה מכל מקום לא כמפסיד. אין הנכבל מפסיד מכך יותר. דעש תנמי שהרי גם עכשיו, אם לא יגבל לפחות את טובת ההנאה, לא מדקיה אבלי. אינה נותנת לו כלום, שהרי אין לה ממון אחר לשלם לו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ואפילו, הרי יש לו כן הפסד בכך לנכבל. שאם לא תמכור לו את כתובתה, ייתכן שתתלמן או תתגרש ותקבל את כתובתה מבעלה, ויוכל הנכבל לגבות ממנה. ואילו עכשיו, כשנתנה לנכבל את הכתובה עצמה, בוודאי תמחה לבעלה ויפסיד הנכבל לגמרי. שאף לאחר שתתלמן או תתגרש, לא יוכל לגבות. תרצים התוספות שאף ללא נתינת הכתובה לנכבל, ייתכן שלא יוכל לגבות ממנה, שהרי ייתכן שתמות לפני בעלה, ואז לא מגיעה לה הכתובה. וכיוון שאם לא תיתן לו עכשיו את כתובתה, אין לו כלום. וגם לא מוכרח שבעתיד יוכל לגבות ממנה, אין לו הפסד גדול מכך שהוא מקבל עכשיו את כתובתה. למרות שייתכן שבאמת היא תמחה לבעלה והוא לא יוכל לגבות. אז אם כן, שאלת הגמרא היא, מדוע לא תמכור האישה את כתובתה לאדם עצמו שחבלה בו בשווי טובת הנאה שבכתובה, בשווי זה היא התשלום על חבלתה, ובזה אין כל חשש, שהרי גם אם בסוף תמחל על הכתובה לבעלה, מכל מקום הנחבל לא מפסיד מכך יותר, שהרי גם עכשיו אם לא יגבל לפחות את טובת ההנאה, היא לא נותנת לו כלום, שהרי אין לה ממון אחר לשלם לו. מתרצת הגמרא סוף סוף כל אישה לגבי חוב שיש לה, על הבעל ודאי מחלה, ודאי היא מוכלת, כיוון שהיא לא עתידה לגבותו, אלא הלוקח עתיד לגבות זאת. ונמצא שלא הייתה כל תועלת במחירת הכתובה, והתרוכי בית דין הבכדי לא מטריחינן. ואין לנו מטריחים את בית הדין בחינם, לחייב את האישה למכור את כתובתה. מקשה הגמרא, אלא לדבריך שהטעם שאין האישה חייבת למכור את כתובתה ולשלם לנכבל, ומשום שבוודאי האישה תמחה לבעלה על הכתובה, אם כן קשה, עד תניא, מה ששנינו בברייתא בתוספתא. נאמר בה, וכן היא האישה שחבלה בבעלה לא הפסידה את כתובתה, כלומר אין אומרים שכתשלום על החבלה יפחית הבעלה את הדמים המגיעים לה בכתובתה. ונשאלת השאלה והמי, מדוע לא הפסידה את כתובתה? תזבנין אני עלי לכתובתה לבעלה, תמכור את כתובתה לבעלה בשווי טובת ההנאה שיש בה, והיפטר מתשלום כתובתה תמורת מה שהיא חייבת לו בהחבלה, בתשלום החבלה הזו שחבלה בו, ובאופן זה אין לחשוש שתמחל לו, שהרי אם החלה לגבי בעל לקפסידה, אין הבעל מפסיד מכך, שהרי עיקר חיוב הכתובה הוא עליו, במחילתה אינה מזיקה לו, אלא אדרבה פותרתו לגמרי מחיוב הכתובה. מתרצת הגמרא, התוספתא הזו, ודאי בשיטת רבי מאירי, דאמר שאסור לאדם שישת אשתו כשהיא נשואה לו אפילו שעה אחת בלא כתובה. ואף כאן שייך דינו של רבי מאיר, שהרי טעם המאי, מהו הטעם של רבי מאיר בדין הזה, כדי שלא תהיה אישה קלה בעיניו להוציאה, לגרשה, ועל ידי חיובו לשלם לממון בכתובתה, יקשה בעיניו לגרשה. ואחה, גם כאן במקרה זה יש לה חשוש שאם תמכור לבעלה את הכתובה, מגרש לה, ולא יקשה בעיניו הדבר מחמת כתובתה, שהרי גבילי בחבל המינה, הוא יגבה את ממון הכתובה לעצמו תמורת חבלתו, כלומר, ייפטר מלשלמו לה מחמת שכבר גבעו תמורת מה שחבלה בו, ולכן אינה יכולה למכור לו את הזכות ליטול את כתובתה תמורת מה שחייבת לו בתשלום חבלתו. מקשה הגמרא, יחי אם כך שיש לה חשוש שתהיה אישה קלה בעיניו להוציאה, כיוון שאינו צריך לשלם לה כלום כשמגרשה, אם כן מה הועלנו בכך שאינה מוכרת לו? הרי השתנה מי גם עכשיו תהיה קלה בעיניו לגרשה, שהרי מגרש לה, ואף שיצטרך לשלם לה את כתובתה, מכל מקום אחרי שיפרה לה, גבילי בחבל המינה, יגבה את חבלתו ממעות הכתובה שנתן לה, ונמצא שמה שהיא מוכרת לו את כתובתה אינו מעיקל אותה בעיניו יותר להוציאה, שהרי בין כך ובין כך אינו מפסיד בגירושיה. ומדוע אמרה התוספתא שאינה מפסידה את כתובתה? מתרצת הגמרא, בתוספתא מדובר כגון דנפש כתובתה. דמי כתובתה מרובים מדמי החבלה, וממילא אם יגרשה, יצטרך לשלם לה חלק מכתובתה ולא יגבה את כולה בדמי חבלתו. ומשום ההוא פורטה שבשביל אותו סכום מועט שיגבה בחבלתו, לא מפסיד טובה, לא יקל בעיניו לגרשה, שהרי בכך הוא מפסיד ממון רב, והיינו כל דמי הכתובה עוטפים על דמי החבלה. מקשה הגמרא, ואם מדובר באופן דנפישה כתובתה מכתובה דאורייתא, ששווי כתובתה גדול מעיקר המנה ו-200 שהוא חייב לכתוב לה, והיינו שתחייב לה בכתובתה יותר ממנה ו-200, כמבואר במשנה במסכת כתובות בדף נ"ד עמוד ב', שאם רצה בעלה להוסיף לה כתובתה, יכול להוסיף, אם כן תחזור הקושייה שהיא יכולה למכור את כתובתה לבעל עצמו ולשלם בכך את חבלתה. שהרי נוקמה כתובה דאורייתא, נעמיד את חיוב הבעל לאישה על הסכום שהוא חייב לה מן התורה, והיינו מנה ו-200. ולא שייך חששו של רבי מאיר שתהיה קלה בעיניו להוציאה, שהרי אם היא גרשה, יתחייב במנה ו-200, ואידך ואת התוספת שכתב לה בכתובתה מלבד עיקר חיובו, תזבנני עלי בחבלי, תמכור לבעלה תמורת דמי החבלה שהיא חייבת לו. ומדוע אמרה הברייתא שאין האישה שחבלה בבעלה מפסידה כתובתה, ומשמע שאינה מפסידה כלל? מתרצת הגמרא, באמת מדובר בברייתא כגון דלא נפישה כתובתה, שסכום הכתוב לה בכתובה אינו מרובה ממה שחייב לה בכתובה דאורייתא, מעבר למנה ו-200 שהוא חייב על פי דין תורה, ולכן אינה יכולה למכור את הכתובה לבעלה, שהרי אם תמכור לבעלה נמצא שהוא שוהה עמה ללא כתובה, ולכן אמרה הברייתא שאינה מפסידה את כתובתה, ואף שהוא יכול לגבות ממנה את דמי חבלתה לאחר הגירושין, אינה קלה בעיניו לגרשה, משום שמדובר כגון דאב וחבלה, שווי הנזק שחבלתו הוא רק 4 זוזים, ומשום 4 זוזים, בגלל 4 זוזים, שיגבה ממנה לאחר שישלם לה את כתובתה, לא מפסיד 25, לא יגרשנה, שהרי בגירושיה הוא מפסיד את כל דמי כתובתה, שהם 25 סלעים, דהיינו 100 זוז, שכל סלע שווה 4 זוזים, שחייב בכתובת אלמנה, וכל שכן שמנסעה בתולה וכתובתה 200, הוא לא יפסיד זאת תמורת 4 זוזים, שיגבה ממנה אחר כך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כגון, הרי הגמרא העמידה את לברייתא כרבי מאיר, ולרבי מאיר כל הפוחת לבתולה ממאתיים ולאלמנה ממנה ביאתו ביאת זנות, וזאת משום שהיא קלה בעיניו להוציאה, ואם כן, גם כאן, שלא יגבה את החבלה מהכתובה ממש מכל מקום, כיוון שאחר שיגרשנה יגבה ממנה מיד את דמי חבלתו, ממילא תהיה האישה קלה בעיניו להוציאה. תרצים התוספות שהיא גרמה לעצמה את הדבר הזה, מחמת שחבלה בו. מה שאין כן במקום שהחבלה עצמה אינה גורמת לו להוציאה, אלא שאנו כופים אותה למכור לו את הכתובה, ובזה היא נעשית קלה להוציאה, שבזה יש איסור. מקשה הגמרא על מה שהתבהר שהיא יכולה למכור את תוספת הכתובה לבעלה. מקשה הגמרא אלא לפי זה שאם יש לה תוספת כתובה היא יכולה למוכרה לבעלה. קשה עד איתניה. קשה מה שנאמר בהמשך הברייתא בתוספתא. נאמר שם כשם שלא תמכור והיא תחתיו, שאין האישה יכולה למכור את כתובתה לאחרים כשהיא נשואה לבעלה, כך לא תפסיד את כתובתה והיא תחתיו. והבינה הגמרא שכוונת התוספתא שאינה מפסידה מדמי כתובתה מחמת שום דבר, ואפילו אם חבלה בו. וקשה, דאזימנין משכח לה דמפסדה. שהרי יש אופנים שמצינו שהיא מפסידה את כתובתה כשחבלה בו. ואיך ידעמי וכאן מצינו זאת? כגון דנפיש הכתובתה מכתובה דאורייתא, שהכתובה שכתב לה מרובה מעיקר הכתובה שמגיעה לה מן התורה, שאז היא יכולה למכור לבעלה את התוספת, כיוון שאין בזה חשש שתהיה קלה בעיניו להוציאה, וגם לא שתמחל לבעל על כתובתה, ואין זה דומה לאופן שחבלה באחרים שאין מחייבים אותה למכור את הכתובה מחשש שתמחל עליה. מתרצת הגמרא ומפרשת את הסיפה של התוספתא באופן אחר. אמר רבא, הסיפה זו של התוספתא הטען באה ללמד דין אחר בעניין כתובת בנין דיכרין, כתובת בנים זכרים, שתנאי בית דין הוא שמת האישה בחיי הבעל וממילא לא גבתה את כתובתה, אז כשמת האב, בניו הזכרים שנולדו לו מאישה זו שמתה בחייו יורשים לבדם את דמי כתובתה, ורק בשאר הירושה של האבא הם חולקים עם שאר אחיהם שנולדו מאישה אחרת. ואין אומרים שמחמת שמתה אימם בחיי בעלה וירשה הבעל, הרי ירש גם זכות זו של גביית כתובתה, והוא מוריש חלק זה לכל בניו בשווה, ולאו דווקא לבני אישה זו. לא אומרים כך, אלא הדינו שהם לבדם יורשים את כתובת אימם, ורק בשאר הנכסים חולקים בשווה. ואחי קטני, וכך היא כוונת התוספתא, כשם שהמוכרת את כתובתה לאחרים שהיא גבוה, אם תתלמן או תתגרש, באמת האישה בחיי הבעל, ולא גבעה הלוקח, והלוקח לא גבע את דמי כתובתה, לא הפסידה את זכותה לכתובת בנין דיכרין, אלא אחרי מיטת הבעל יקבלו בניה הזכרים את דמי כתובתה מירושת הבעל כעיקר הדין, ואין לנו אומרים שהיא פשעה בכך שמכרה את הכתובה. וכיוון שהיא מעצמה הייתה חיה, לא הייתה גובה אותה את הכתובה, גם בניה לא יגבוע. לא אומרים זאת, ומה הייתה, מה הטעם שאין בניה מפסידים את הזכות הזו, משום שהם יכולים לומר, זו זה יהודה הנשואה. הצורך שלה בממון הכריח אותה למכור את כתובתה, ולא הייתה כוונתה להפסיד לגמרי את כתובתה, גם לגבי זכות בניה הזכרים. ככה מוכרת את זכות נטילת כתובתה לבעלה עצמו, אף שהפסידה את כתובתה, מכל מקום לא הפסידה את הזכות של כתובת בנים דיכרין. אלא בניה הזכרים יקבלו סכום זה מירושת אביהם כעיקר הדין. מה הייתה מה? משום שגם כאן זו זהודה הנשואה. הצורך בממון הכריח את האישה למכור את הכתובה לבעלה, ולא הייתה כוונתה להפסיד גם את הזכות של כתובת בנים דיכרין. ואומר המאירי, כל זה במוכרת את כתובתה, שניכר שעשתה זאת מחמת הצורך שהיה לה בממון. ולא התכוונה להפסיד את כל זכויותיה, אבל אם מחלה לבעלה על כתובתה, הרי מחילתה כוללת גם את זכותה בכתובת בנים דיכרין, שהרי לא קיבלה ממון על מחילתה, ולא שייך לומר שעשתה זאת רק מחמת הצורך שלה בממון, ולא התכוונה למחול על שאר זכויותיה. עכשיו רוצה הגמרא לומר שתקנה תושה תלויה במחלוקת תנאים. דין תורה הוא שעבד כנעני שאדונו יפיל את שינו או סימא את עינו, יוצא לחירות, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים חווה וזך, וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ושן ועין שכתבה התורה מלמדים, שאף אם חסרו אחד מכל 24 ראשי האיברים, יוצא עבד לחירות. כמבואר במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד א'. והברייתות שיובאו להלן, דנות בעבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה כנכסי מלוג, מי נחשב כאדון שלהם וממילא באיזה אופן הם יוצאים לחירות. מבררת הגמרא לימה, אם אפשר לומר שתקנה תושה, שהאישה שמכרה בנכסי המלוק שלה בחיי בעלה ומתה לפני הבעל, הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, תנאי, נחלקו בזה תנאים, דתני חדה, בברייתא אחת שנינו, עבדי מלוג, עבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה בנכסי מלוג שגופם קנוי לאישה אבל פירותם, כלומר השימוש בהם שייך לבעל, יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין, רק לאישה, אם האישה הפילה את שן העבד או סימה את עינו כיוון שגוף העבד קנוי לה, והיא נחשבת לאדון של העבד, אבל לא על האיש. אם הבעל עשה זאת אינם יוצאים לחירות, משום שגוף העבד אינו קנוי לו, אלא הוא רק זכאי להשתמש בו, והרי הוא כאדם זר שחבל בעבד, שאינו יוצא בזה העבד בחירות. ותניה הידך בברית האחרת שנינו, שאין עבדי המילוק של אישה יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין, לא לאיש ולא לאישה. כלומר, בין אם האישה עשתה זאת לעבד ובין אם הבעל עשה זאת, העבד אינו יוצא לחירות, הוא כתם שתאמר הגמרא בהמשך. רק נציין שעבד שהוא מנכסי צון ברזל, ששם לו אותם את הנכסי צון ברזל בכתובתה והוא חייב באחריותו, רק הבעל מוציאו לחירות אם חבל בו, שהרי הוא נחשב כשלו, כך אומר המאירי. עכשיו מבארת הגמרא את הטעם של הברייתא, סברוע, סברו בני הישיבה לומר, דכולי אלמא לדברי הכל, לדעת שתי הברייתות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מי שיש לו את קניין הפירות, והיינו את זכות ההשתמשות, אינו נחשב כבעל גוף הדבר. ואומר השיטה מקובצת, הטעם שבני הישיבה ביירו כך, כיוון שריש לקיש סובר כך, ונפסקה הלכה כמותו, לעיל בדף פ"ח עמוד ב'. אז סברו בני הישיבה לומר שלדעת הכל, דעת שתי הברייתות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מי שיש לו את קניין הפירות והיינו את זכות ההשתמשות אינו נחשב כבעל גוף הדבר. ונמצא שבעלותו של הבעל על הפירות אינה מגרעת בבעלותה של האישה על גוף העבד. ואף על פי כן סוברת הברייתא השנייה שאין חבלתה של האישה מוציאה את העבדים לחירות. מה אליו? האם לא נאמר דבעי כמפליגי, בזה נחלקו הברייתות בתקנת רושה. דמנדה אמר שהטענה של הברייתא הראשונה שאמר שלאישה יש דין שן ועין והעבד יוצא לחירות בחבלתה, לית לתקנת רושה, אינו סובר את תקנת רושה, אלא לדבריו, מכירת האישה בנכסי מלוק חלה לגמרי, ואף אם תמות בחיי הבעל, לא יוכל הבעל להוציא את הנכסים מהלקוחות. וכיוון שאין הבעל מעכב על קניין הגוף שיש לאישה, היא נחשבת כאדון של העבד לגמרי, וחבלתה בו מוציאה אותו לחירות. ומנדה אמר, והטענה של הברייתא השנייה שאמר שאין דין שן ועין, לא לאיש ולא לאישה, ואף אם הפילה האישה את שן העבד או סימאה את עינו, לא יצא לחירות, איתלי תקנת רושה. הוא סובר שיש את תקנת רושה שמכירת האישה בנכסי מלוג אינה חלה לגמרי, אלא אם תמות לפני הבעל, יוציא הבעל מיד הלקוחות. והטעם שתקנו זאת חכמים, כדי שלא תהיה לבעל איבה עליה, שמפקיעה אותו מנכסים אלו על ידי מכירתם, ולכן עשה הוא כלוקח ראשון בהם, ומוציא הבעל מיד שאר הלקוחות. וכיוון שחזקו חכמים את כוחו של הבעל בעבדים עד כדי כך שהוא מעכב את מכירתם על ידי האישה, הרי זה כאילו יש לו בהם קניין הגוף, ואין העבדים נחשבים כשייכים לגמרי לא לבעל ולא לאישה. ולכן אין חבלתם בהם, לא של הבעל ולא של האישה, מוציאה אותם את העבדים לחירות. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זו סברת הברייתות אלא דכולי אלמא איתלהו תקנת רושה. לדברי הכל, יש את תקנת רושה שאין האישה יכולה למכור בנכסי מלוג, כיוון שחכמים חזקו את שעבודו של הבעל בנכסים הללו, ולדברי הכל קניין פירות אינו נחשב כקניין הגוף. אלא הטעם שהדינים בשתי הברייתות שונים זה מזה לגבי האישה, כיוון שכאן קודם תקנה וכאן לאחר תקנה. בברייתא הראשונה מדובר קודם התקנה הזו שתקנו באושה, שאז הייתה זכותו של הבעל בנכסי המילוק כשאר קניין פירות שאינו כקניין הגוף, ויכלה האישה למכור את הנכסים לגמרי, ולכן הם נחשבים כעבדים שלה בלבד, ויוצאים בשן ועין מחמתה. וכאן בברייתא השנייה מדובר לאחר התקנה הזו שחזקו חכמים את כוחו לעכב את מכירת הנכסים על ידי האישה, והרי הוא כמי שיש לו גם קניין הגוף, וקניין הבעל בעבדים גורם שלא יחשבו העבדים כעבדי האישה לגמרי, ואינם יוצאים לחירות בשן ועין מחמתה. מביאה הגמרא ביור נוסף בסברת הברייתות, והיא באה איתמה, ואם תרצה אומר לך ביור נוסף בסברות הברייתות. אידי ואידי זו וזו, שתי הברייתות מדברות לאחר התקנה, וגם איתלאו תקנת רושה, שתי הברייתות צוברות את תקנת רושה, שהאישה שמכרה בנכסי מלוג, אין מכירתה מכירה, ולאחר מותה הבעל מוציא מידי הלקוחות. אלא, לפי זה קשה, למאן דאמר לפי התנא שאמר שיש דין של יציאה לחירות בהפלת שן וסימוי עין לעבדי מלוג לאישה שהפילה או סימעה, ולא לאישה סכן, מה איתמה? מה טעמו? הרי יש לבעל שיעבוד חזק בנכסי המילוג ואין האישה יכולה למכור בהם, ואם כן מדוע אם הפילה את שינו או סימה את דינו של העבד, הוא יוצא לחירות. מבארת הגמרא, הטעם הוא כדי רבה, כדינו של רבה, דאמר רבה, והדברים מופיעים במסכת יבמות בדף מ"ו, במסכת כתובות בדף נ"ט, במסכת גיטין בדף מ"ם ובמסכת נדרים בדף פ"ו, הקדש, חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. אומר רבה לגבי שיעבוד נכסי הלווה למלווה, יש אופנים ששיעבוד זה פוקע. הקדש ששיעבד הלווה למלווה את שורו לגביית חובו ואחר כך הקדישו, הלווה למזבח, וחמץ, נוכרי שילבה כסף לישראל ושיעבד לו הישראל חמץ לפיראון חובו, אבל לא יניחו את החמץ אצל הנוכרי כמשכון, והגיע הפסח ונאסר החמץ בענה, וכיוון שהוא עדיין ביד הישראל ורק משועבד לנוכרי, חל עליו איסור חמץ ומפקיע את שיעבוד הנוכרי, ושחרור עבד כנעני ששיעבד את עבדו הכנעני למלווה לגביית חובו, ואחר כך שחררו הלווה את העבד וחל עליו קדושת ישראל. שלושה דברים אלו מפקיעים את הדבר המשועבד מדי השיעבוד שיש עליו, ויגבה המלווה את חובו ממקום אחר. ואף כאן לגבי עבדי מלוג, אמנם העבד משועבד לבעל לאכילת פירות, אבל מכל מקום, כשהאישה הפילה את שינו או סימה את עינו של העבד, הרי זה כאילו כתבה לו שטר שחרור לעבד, ושחרור זה מפקיע את שיעבודו לבעל. והטעם ששלושת הדברים הללו, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים את שיעבוד המלווה עליהם, מבאר רש"י, משום שהם אינם קנויים למלווה ממש, אלא רק משועבדים לפיראון החוב, וממילא קדושת ההקדש או איסור החמץ או שחרור העבד מפקיעים את זכותו של המלווה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל הקדש כתבו שרבה שאמר את הדין הזה הולך כשיטתו במסכת פסחים בדף למד עמוד ב', שהמלווה גובה את חובו רק מכאן ולהבא, כלומר, אין בשעת הגבייה בירור למפרע שמשעת ההלוואה היה חפץ כשלו, וממילא כל זמן שהחפץ של הלווה יש מקום לדבר, להקדש לחמץ או לשחרור לחול שעה אחת ושוב אינו פוקע לעולם. מבררת הגמרא אם דינו של רבה תלוי במחלוקת הברייתות, שואלת הגמרא לימה דרבה תנאי, האם נוכל לומר שדינו של רבה שנוי במחלוקת התנאים, שהרי רק התנא של הברייתא הראשונה סובר שהעבד יוצא בשן ועין מחמת האישה, והיינו כיוון שהשחרור מפקיע את שיעבוד הבעל, ואילו התנא של הברייתא השנייה סובר שאינו יוצא אף מחמת האישה, ואם כן נמצא שלדעתו שחרור אינו מפקיע שיעבוד, ושלא כדברי רבה. דוחה הגמרא ואומרת לא, דכולי עלמא אית ליהו דרבה, לדברי כל הברייתות שחרור מפקיע שיעבוד וכדברי רבה. באחה, כאן לגבי עבדי מלוק סוברת הברייתא השנייה שלא חל השחרור, משום דעלמו הרבנן לשיעבוד הדבעל, חזקו חכמים את שיעבוד הבעל בנכסי המלוק כאילו יש לו בהם שיעבוד הגוף, כדי שלא תהיה לו איבה על האישה, ולכן אין העבדים יוצאים בשן ועין מחמת האישה. והתנא של הברייתא הראשונה סבר שלא חזקו את שיעבודו של הבעל בזה. מבארת הגמרא את מחלוקת הברייתות באופן נוסף, והיא באה איתה, ואם תרצה תאמר ביור אחר במחלוקת זו, דקו לאלמה לית לאו לאן יתנאי. תקנה תושה. שתי הברייתות סוברות שאין את תקנה תושה, וממילא האישה שמכרה בנכסי מלוג מכירתה מכירה, ואין הבעל מוציא אותם מיד הלקוחות לאחר מותה. ויש לבעל בנכסי הקניין פירות בלבד. ואחר כאן שנחלקו עם יוצא העבד בשן ועין מחמת האישה, בקניין פירות כקניין הגוף דמי כמפלגי. נחלקו בכל קניין פירות שבעולם, האם הוא כקניין הגוף. הברייתא הראשונה סוברת שקניין פירות של הבעל אינו כקניין הגוף, וממילא העבד נחשב כקניין האישה בלבד, ולכן יוצא מחמתה בשן ועין, ואילו הברייתא השנייה סוברת שקניין הפירות של הבעל נחשב כקניין הגוף, ונמצא שאין לאישה לבדה קניין גמור בעבד, ומשום כך אין העבד יוצא מחמתה בשן ועין. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שבה נחלקו תנאים בדין קניין פירות. אדם ההורג עבד כנעני חייב מיתה כהורג בן ישראל. אמנם לגבי אדון שהיכה את עבדו הכנעני אמרה התורה דין מיוחד שאם לא מת מיד אלא לאחר יום או יומיים פטור ממיתה. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"א כ"א, וכי יכה איש את עבדו את עמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא. ודרשו במחילתא של רבי ישמעאל שיום או יומיים הכוונה ליום שהוא כיומיים ויומיים שהם כיום. והיינו מעת לעת שהם 24 שעות. אומרת הגמרא לפי הביאור האחרון במחלוקת הברייתות, ותנאים אילו שבברייתות בפלוקתא דעני תנאי נחלקו במחלוקת של התנאים שיובאו להלן, דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא, בדף נ' עמוד א', המוכר עבדו הכנעני לאחר ופסק עמו המוכר, עם הלוקח, תנאי שהוא מוכרו לו על מנת שישמשנו העבד במשך 30 יום מיום המכירה, ויש לדון עכשיו מי נקרא רבו באותם 30 יום לגבי הדין הזה שאם יקעו באותם ימים ומת העבד רק אחרי יום או יומיים שפטור ממיתה. רבי מאיר אומר רק הראשון המוכר נחשב רבו וישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא העבד תחתיו שמשועבד לו לשמשו באותם ימים. ונאמר בפרשה הזו הפותרת את האדון ממיתה ומת תחת ידו. ומבאר את הגמרא את טעמו. וכסבר שקניין הפירות שיש למוכר בעבד כקניין הגוף דמי נחשב כאילו יש לו גם את קניין הגוף ולכן רק הוא נחשב רבו לעניין זה, שהרי יש לו בימים אילו גם קניין פירות וגם קניין הגוף, אבל הלוקח אינו נחשב כרבו בימים אילו, שהרי קניין הפירות שהוא כקניין הגוף אינו בידו אלא ביד המוכר, ודינו ככל הורג עבד כנעני שחייב מיתה, ואפילו אם מת לאחר אותם 30 יום, כשכבר יש לו בו גם קניין פירות. רבי יהודה אומר רק השני, הלוקח ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא העבד נקרא כספו, וכתבה התורה בדין זה לא יוקם כי כספו הוא, ומבארת הגמרא כסבר רבי יהודה סובר שקניין הפירות שיש לו למוכר בעבד לאו כקניין הגוף דמי. אינו נחשב כמי שיש לו את קניין הגוף בו, אלא גופו קנוי לשני לגמרי ונחשב כספו, ורק לגביו נאמר דין יום או יומיים, אבל המוכר אינו שייך בדין הזה, שהרי יש לו רק את קניין הפירות ואין העבד נחשב כספו. רבי יוסי אומר שניהם המוכר והלוקח ישנם בדין יום או יומיים וכל אחד מהם שיקה את העבד ומת לאחר יום או יומיים פטור. זה המוכר פטור מפני שהוא תחתיו, כלומר שהוא משמשו ויש לו בו קניין פירות, וזה הלוקח ישנו בדין זה מפני שהוא העבד נקרא כספו, שהרי גופו קנוי לו. ומבארת הגמרא את דעתו, מספקה להסתפק רבי יוסי בדין קניין פירות, אי כקניין הגוף דמי, האם הוא כקניין הגוף ורק המוכר ישנו בדין יום או יומיים, אי לאו כקניין הגוף דמי, או שאינו כקניין הגוף, ורק הלוקח ישנו בדין יום או יומיים, ומחמת הספק הזה, אמר רבי יוסי, ששניהם בדין הזה, שהרי זהו ספק נפשות. האם אותו אחד שיקה הוא חייב מיטה, ובספק הזה פוסקים להקל, וכל אחד מהם שיקה את העבד ומת לאחר יום או יומיים, פטור. רבי אליעזר אומר, ויש גורסים רבי אלעזר אומר, שניהם המוכר והלוקח אינם בדין יום או יומיים, זה הלוקח אינו בדין זה לפי שאינו תחתיו לשמשו ואין לו בו קניין פירות, וזה המוכר אינו בדין הזה לפי שאינו קרוי כספו, שהרי אין לו בו קניין הגוף, ולכן כל אחד מהם שיקה את העבד באותם 30 יום, גם אם מת רק לאחר יום או יומיים, חייב מיטה. אמר רבא, מה איתם עד רבי אלעזר? מה טעמו של רבי אלעזר הסובר ששניהם אינם בדין יום או יומיים? והרי ממה נפשך דין זה צריך לנהוג באחד מהם? אם קניין פירות כקניין הגוף ייפטר המוכר, ואם אינו כקניין הגוף ייפטר הלוקח, ואין לומר שרבי אלעזר יסתפק בזה, שאם כן מספק יש להקל על שניהם ולא להחמיר, כמו שמבואר בדברי רבי יוסי. אלא יש לבאר שרבי אליעזר סובר שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ולכן המוכר אינו נכלל בדין הזה, וחייב. ומכל מקום גם הלוקח חייב, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בדין הזה, כי כספו הוא. והיינו שיהיה העבד כספו המיוחד רק לו, שאין אחר יכול להשתמש בו, וכיוון שבשלושים יום אילו המוכר משתמש בעבד, אין העבד נחשב כמיוחד ללוקח, ואין הלוקח בכלל הדין הזה של יום או יומיים. מוריי ורבותיי, חי וריי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדף פי ת' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזו הנאה יש לאישה ממעות שקיבלה כשמכרה כתובתה בטובת הנאה? שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח לתקנת רושה מכך שהעבד והאישה פגיעתם רעה שאין להם מיניים לשלם? שאלה שלישית, מדוע החובלת בבעלה פטורה מלשלם לו ויכולה למכור לו כתובתה בטובת הנאה ולתת לו? שאלה רביעית, המוכרת כתובתה לאחרים ומתה, האם הפסידה לבניה כתובת בנים דכרין ומדוע? שאלה חמישית, מה ביור המחלוקת של הברייתות בעבדי מלוג אם יוצאים בשן ועין לאישה או שלא? והשאלה האחרונה על דף פייטט, אם יש תקנת תושה, מדוע אין עבדים כנענים יוצאים בשן ועין לא לאיש ולא לאישה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף פייטט. במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. ויהיה תלמודנו, כמו כל תלמוד תורתנו, תלמודנו במשנה, לעילוי נשמה לנשמותיהם הגדולות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. תהיה נפשם צרורה בצרור החיים. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים אוחזים עלו במסכת כתובות פרק ח' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו שתוקף המכירה של אישה נשואה בנכסי מלוג שאלה תלוי בזמן שנפלו לנכסים אלו. האם נפלו לה קודם הנישואין, מכרה קיים, ואם נפלו לה לאחר הנישואין, מכרה בטל. רבי שמעון מחלק באופן אחר. אומרת המשנה, רבי שמעון מחלק בנכסים לנכסים שיש נכסי מלוג שאם האישה מכרתם אחר שניסית, מכרה קיים, ויש נכסי מלוג שמכירתם בתהילה. כיצד נכסים הידועים לבעל שבעלה יודע על קיומם לא תמכור ולא תיתן אותם במתנה לאחר הנישואין, ואם מכרה ונתנה, אם מכרה או נתנה, הרי זה בטל והבעל יוציא מיד הלקוחות. בנכסים שאינם ידועים לבעל, שאין הבעל יודע על קיומם, אמנם לכתחילה לא תמכור ולא תיתן אותם, ואולם אם מכרה ונתנה, הרי זה קיים. מסכת כתובות פרק ח' משנה ג', כפי שכבר נתבאר, נכסים שיורשת אישה נשואה דינם כנכסי מלוג אשר גוף הנכסים, הקרן שייך לאישה, וההשתמשות בהם ברווחים היוצאים מהם, הפירות שייכים לבעל. דנה המשנה לגבי נכסים מסוימים כיצד נוהג בהם דין זה למעשה. אומרת המשנה, אם נפלו לה לאישה נשואה כספים בירושה, היא לקח בהם קרקע שתהיה שלה והוא בעלה אוכל פירות מאותה קרקע. וכן אם נפלו לה פירות ממש התלושים מן הקרקע, הדין הוא שמוכרים את הפירות, והמעות שקיבלו עבורם היא לקח בהם קרקע והוא הבעל אוכל פירות מקרקע זו. ואם נפלו לה פירות המחוברים בקרקע, כלומר כשהם עדיין על האילנות או בשדה, אמר רבי מאיר, גם פירות הללו נחשבים קרן ושייכים לאישה, כמו במקרה שנפלו לה פירות תלושים. כי לא גדלו ברשות הבעל, לפיכך שמין אותן, עומדים את ערך הקרקעות בשעת הירושה, כמה הם יפים שווים בפירות עם פירותיהם, וכמה הם יפים בלא הפירות, והמותר ההפרש בין שתי השומות הללו, שהוא ערך הפירות עכשיו, ייתן להבעל דמים כנגדו, וילקח בהם בדמים קרקע ואוכל פירות מהקרקע, וחכמים אומרים, הפירות המחוברים לקרקע בשעת הירושה, אף על פי שלא גדלו ברשות הבעל, הרי הם שלו, ורק הפירות התלושים מן הקרקע באותה שעה שלהם, וילקח בהם קרקע ואוכל פירות מאותה קרקע, כפי ששנינו לאל. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, חף בשבט, תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את דפינו היומי, הלא הוא דף פייטט. במעשרת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונאור עמליה בכל מיני דמי תב, מחר יום רביעי, חף א' בשבט תשפ"ד, ונלמד דף צדי, הדף ה-90, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמי תב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.